גמרא בדף ב' עמוד ב' שואלת, למה אומרת המשנה האישה נקנית ולא אומרת האיש קונה? והגמרא מתרצת בתירוץ השני, מבית תימא, איתן הקונה הווה אמינו אפילו בעל כורחה, איתן האישה נקנית למידתה אין שלא מידתה לא. כלומר, אדם לא יכול לקדש את האישה בעל כורחה. והרשב"א פה על הגמרא אומר, והאיש שאנסו לקדש, אם הכריחו את האיש לקדש את האישה, כתב הרמב״ם קידושיו קידושין, והרב הלאיתו כזל כתב שאין קידושיו קידושין. לתלוע וזווין אמרו תלוהו, וכאן היא לא אמרו. כלומר, מלאיתו אומר שאם כפו את האדם למכור אז המחירה מחירה, אבל אם הכריחו אותו לקנות הוא לא קונה. וכן בקידושין, מבין הרשב"א שדעת בעל האיתור, שאם כפו את האיש לקדש את האישה, זאת אומרת לקנות את האישה, כאן כפייה לא מועילה, ואדם לא גמר בדעתו, אם כופים אותו לקנות אין הכפייה מועילה והוא לא קנה. מסיים הרשב"א, ונראים דברי הרמב״ם, די אגב אונסה גמר וזווין, כל שכן דגמר וכאן. כלומר, הרשב"א אומר שהרמב״ם מכורה יותר מסתבר, מפני שאם כופים את האדם למכור, שאדם לא חפץ למכור דברים שיש לו, אז אנחנו אומרים שמכירתו מכירה, כל שכן שאם כפו אותו לקנות, שהקניין שלו קניין. ובאמת הסברה לכאורה נוטה לדעת הרמב״ם, שכן להוציא מאדם יותר קל מאשר כל שכן להכניס, כי להכניס לרשותו של אדם, אנחנו אומרים זכין לאדם שלא בפניו. לעומת זה, כלומר לא צריכים בכלל לדעתו, אפשר לזכות לו שלא בפניו, אפילו אפשר לזכות לקטן, אבל להוציא מאדם צריך רק עם דעתו, ויוש שלא מדעת לא אבי יוש. אז אם תלו ומוצאים ממנו, אז מחירתו מחירה, כל שכן הכריחו אותו לקנות, ודאי שהקניין הוא קניין. כך הסברה לכאורה אומרת. ובשולחן ערוך, כאן בהלכה בסימן מ"ב, אומר השולחן ערוך, אין האישה מתקדשת אלא לרצונה, והמקדש אישה בעל כורחה אינה מקודשת. אבל האיש שאנסו עד שקידש בעל כורחה, הרי זו מקודשת. ויש אומרים שאינה מקודשת, איל ככה וספק. כלומר, השולחן ערוך מביא שיש כאן ספק, זה בעצם המחלוקת שאנחנו עכשיו הזכרנו. הרמב״ם סובר שאם האיש אנסו עד שקידש בעל כורחה היא מקודשת, ויש אומרים שאינה מקודשת, איל ככה וספק, לכאורה זה מתאים לדעתו של בעל האיתור. והשולחן ערוך אומר איל ככה וספק. המקור של הדין הזה של כפייה בעל כורחה זה סוגיה במסכת בבא בתרא בדף מ"ז עמוד ב', אמר רב הונא תלוע וזווין זוויני זוויני. אם הכריחו ידי אדם למכור קרקע או מטלטלים, מחירתו מחירה, הוא מקבל בזה תמורה. אבל אם תלוע ויהיב, כלומר הכריחו אותו לתת מתנה, אין מתנתו מתנה. הכריחו אותו למכור, מחירתו מחירה, כי אגב שהוא גם מקבל את התשלום ויחד עם הכפייה, אז אנחנו רואים שמסתם נתרצה. התחלה הגמרא רוצה להביא לזה ראיות, ובסופו של דבר הגמרא אומרת שסברה ככה, היגיון אומר שאם הכריחו אותו למכור תלוע וזווין זוויני זוויני. אחר כך הגמרא ממשיכה ודנה בנין קידושין, תליוע וקדיש. והגרסה המקובלת היא, הכריחו את האישה, שהאיש הכריח את האישה שהוא יקדש אותה. כאן אומרת הגמרא שכיוון שהוא עשה שלא כהוגן, כלומר הוא כפה את האישה שהיא תסכים להתקדש לו, או שאחרים כפו את האישה שהיא תסכים להתקדש לאותו איש, ואז אין קידושיו קידושין, הפקיעו רבנן לקידוש אלילים. כלומר שבעצם מצד הדין כן היה צריך להיות קידושין, אבל חכמים הפקיעו את הקידושין. והגמרא דנה מילא בקידושי כסף, אז יכולים חכמים להפקיע, איך יהיה בקידושי ביה? אומרת הגמרא שגם ככה כל המקדש הדת דרבנן מקדש, וחכמים הפקיעו את הקידושים ממנו. אם כן יוצא שכשהשולחן ערוך אומר אצלנו בסימן באמת בהלכות קידושין שאין האישה מתקדשת אלא לרצונה, והמקדש אישה בעל כורחה אינה מקודשת, לכאורה זה לפי מסקנת הגמרא במסרת בבא בתרא שהפקיעו רבנה לקידוש ימינה. אבל האיש שאנסו עד שקידש בעל כורחה, הרי זו מקודשת. כאן לא הפקיעו רבנה לקידוש ימינה. מסביר החלקת מחוקק על פי הרב המגיד שאכן כך, בעצם מצד הדין הקידושין היו צריכים להיות קידושין בין בעל כורחה ובין בעל כורחו של האיש, אלא שחכמים הפקיעו קידושין במקום שהאיש כופה את האישה להתקדש, ולא ודעה הראשונה בשולחן ערוך, אבל האיש אנסו לקדש עד שקידש בעל כורחה זו איזו מקודשת. כאן לא הפקיעו חכמים את הקידושין, למה? כי הכריחו את האיש לקדש, אבל האיש יכול לקדש את האישה בעל כורחה, לגרש אותה. אז לא הייתו חכמים צריכים לתקן, להפקיע את הקידושין, שהקידושין לא חלים, כי בין כל וכה האיש יכול לגרש את האישה אחר כך, הוא לא צריך את דעתה, הוא יכול לגרש אותה בעל כורחה. ולכן לא הפקיעו. ויש אומרים שאינה מקודשת, זה המחלוקת כאן בין הדעות. יש אומרים אינה מקודשת, כי כמו שהפקיעו חכמים את הקידושין אם זה היה בעל כוחה של האישה, אז אותו דבר גם בעל כוחו של האיש מפקיעים את הקידושין. כלומר שכל שהדעה הזאת ויש אומרים שאינה מקודשת לככה וספק, אם מחלוקת כאן יש אם הפקיעו רבנן לקידוש המיני של אם האיש, אם הכריחו את האיש לקדש בעל כוחה או לא הפקיעו. אבל מצד הדין בעצמו, אילולי הפקעה, אז תליו וקדיש, הכריחו אותו לקדש, אבי קידוש. ואם זה הפשט של השולחן ערוך, אז שואל החלקת מחוקק וגם הבית שמואל שואלים, מכאן תמה מה שכתב הרב הרמה בהגעה בחושן משפט סוף סימן רשעי, אבל אנסו לקנות אינו קניין, והוא מדברי בלעיתו, והדברים תמויים, דכאן משמע דין חילוק בין קונה למקנה. בשולחן ערוך לא כתוב מה שאומר החלקת מחוקק, שהסיבה שיש אומרים שאינה מקודשת זה הסיבה היא מפני שהפקיעו רבנן קידוש ימיני, אבל כך הוא מבין והוא תמע. וכשאמרתי גם הבית שמואל כך מבין, שניהם גם החלקת מחוקק וגם הבית שמואל מבינים שכל הדיון כאן בשולחן ערוך אם אינה מקודשת, אם הכריחו את האיש לקדש או כן מקודשת, זה האם הפקיעו רבנן לקידוש המיני או לא. הבני מילואים כאן במקום הזה הוא מעורר שאלה על בעל האיתור. מדברי הבעל האיתור משמע ראשית כל הוא מבין בדעת הרב את שמואל שמה שאמר השולחן ערוך שיש אומרים שאינה מקודשת, הכוונה היא שזו שיטת בעל האיתור, שהוא אומר שאם מכריחים את האדם לקנות הקניין לא קניין, ואותו דבר אם הכריחו אותו לקדש הקידושין לא קידושין. הוא שואל, לפי זה לכאורה קשה. אנחנו אומרים שהאונס, אם אדם אנס נערה, אז הוא צריך לשאת אותה לאישה, ולא תהיה לאישה, לא יוכל שלחה כל ימיו. כופים אותו. אם האישה הננסת רוצה ואביה רוצים, כופים אותו לשאת אותה, כופים אותו לקדש. ואם כפייה לקדש לא מהנה, אז איך אפשר לכפות את האונס? הרמב״ם אומר בהלכות נערה מורסה, רצה היא ואביה ולא רצה הוא, כופים אותו וכונס. איך אפשר לכפות? הרי אנחנו אומרים שאדם, אי אפשר בעל כוחו של אדם להכניס לרשותו לקנות שהוא יקנה משהו. אותו דבר שאת האישה להכניס לרשותו זה בלתי אפשרי. אומר אבני מילואים, אולי מכיוון שכאן זה מצווה אז אולי זה שני, כי זה כמו תליו וזווין שזוויני זוויני, כי הגמרא אם כופים על המצווה וכופים את האיש לגרש את אשתו, כופים את האדם להקריב קורבן, יקריב אותו, מלמד שכופים אותו עד שמה רוצה אני, ואם הוא אומר רוצה אני זה סימן שהוא רוצה. אבל אומר אבני מילואים שמשמע בגמרא שכל הרצון שלו אם זה לקיים מצווה זה לא יותר מתליו וזווין, כי הגמרא רוצה להוכיח מזה תליו וזווין, וגם במסקנת הגמרא ככה משמע שזה לא יותר מהרצון של תליו וזווין. אבל תליו וקני לא אמרינה, ולכן אומר אבני מילואים תירוץ אחר. אבני מילואים אומר שהרי בקידושין האיש כשקונה את האישה, שמקדש את האישה, הוא לא ממש קונה אותה, זה לא קניין שנעשית שלו, היא אסורה לכל העולם ומותרת לו, אבל לא ממש נעשית שלו, ועל כן אז אין כאן את החיסרון של תליו וקני. הוא אומר את זה על פי דברי הרשב"א לקמן, שהרשב"א שואל שאם אדם קידש אישה במלווה, למה זה לא גדר של ריבית ממש? והרשב"א מתרץ שזה לא גדר של ריבית ממש מפני שהוא לא ממש קונה, מקבל את האישה, לכן זה רק ריבית רבנן, אבל זה לא משהו מקבל משהו ממשי בתמורה הזאת שהוא דוחה את ה, שהוא נותן לה מלווה, וזה לא גדר של ריבית דאורייתא. אם כן, לפי הרשב"א שאומר שזה, שהוא לא, האיש לא מכניס לרשותו את האישה, הוא לא קונה, אז אין כאן חיסרון של תליו וקני. ולכן, כיוון שזה מצווה לקדש את האישה, אונס לקדש את האישה מצווה, זה כמו, זה נהפך באמת להיות כמו תליו וזווין, ותליו וזווין, זווין וזווין. זאת אומרת, תירוצו של אבני מילואים הוא מקומי. כלומר, לגבי האונס, איך הוא כופים אותו לשאת את האישה, מפני שזה לא קניין ממש בקידושין, וכיוון שזה לא קניין לא מקבל אותה לרשותו, לא גדל של תליו וקני. אם יכריחו אתה אדם במצוות אחרות לקיים מצווה שהוא צריך בשביל זה לעשות קניין, לפי אבני מילואים זה אי אפשר. לפי למשל לכפות את האדם לקנות את רוג ולקיים מצווה כלולה, תליו וקני לא אומרינה, אפילו שיש בזה מצווה. אף על פי שאנחנו יודעים שכופים על המצוות, אז לכאורה איך אפשר לכפות על המצוות, לכפות את האדם, להרקות אותו עד שהוא יקנה את רוב? תליו וקני לא, לא, לא עוזר, גם כשזה דבר מצווה. אבל יכול להיות שאבני מילואים, איך הוא יתרץ אבני מילואים, אם אפשר לכפות או לא אפשר לכפות, אולי לפי בעל העיתור אי אפשר באופן כזה לכפות את האדם לקיים מצווה כזאת שצריך בקניין. כן. החתם סופר נשאל שאלה, איפה יש מציאות שקופים את האדם לקדש אישה? זה יכול להיות במשפחה החליטו שהוא צריך להתחתן איתה וזהו, והאם הכפייה הזאת תועיל? כמובן השאלה הזאת יכולה להיות מצויה, אבל מקרה שירה שהחתם סופר דן על זה, שאדם השתדך עם אישה והתחייב לקדש אותה, עשו תנאים, ובתנאים בדרך כלל היו עושים תנאים עם חרמות שאין לבטל את ההסכם הזה וחייבים להתחתן. עכשיו הוא מתחרט והוא בוגד, לא רוצה להתחתן איתה, ויש אפשרות לכפות אותו על ידי הממשלה, כיוון שכאן הם עשו הסכם, יש אפשרות אפילו לכפות אותו. האם לכפות את האדם הזה לקדש את אשתו? השואל ששאל אומר שבדרך כלל אנחנו אומרים, אמרנו שאם אדם מקדש אישה בעל כורחה אפקיעו רבנה לקידוש המיני, ואם אותו דבר אם מכריחים אותו להתקדש אפקיעו רבנה לקידוש המיני, זה מפני שהוא עשה שלא כהוגן. אבל כאן הוא צריך לקדש אותה, הוא אחרת יעבור על חרב, הוא התחייב, אז במקרה כזה לא אפקיעו רבנה לקידוש המיני, אז אפשר לכפות אותו. אבל החתם סופר עונה ואומר שבעצם יש ראיה לדברי הרמה ובעל האיתור, שכן המרדכי אמר במסכת בגיטין שכשיש אונס מיתה גם אנחנו אומרים שהוא גמר ויעיב. כלומר אנחנו אומרים, אמרתי כבר ש כי אם כופים את האדם למכור אז מחירתו מחירה, אבל אם כפו אותו לתת מתנה אין מתנתו מתינה, מתנה. אבל אם מאיימים עליו במיתה בהריגה, אם הוא לא ייתן מתנה אז יארגו אותו, אז הוא גמר ונותן ולא רוצה שיארגו אותו, גמר ויהיב. זה אומר המרדכי, והמשנה למלך הקשה עליו מקשה מהגמרא במסכת שבת, שהגמרא אומרת מכאן מודעה רבה לאורייתא, שהקדוש ברוך הוא כפה על ישראל הר כגיגית, אם יקבלו ישראל את התורה מותר, ואם לא כאן תהיה קבורתכם, זה כפייה של מיתה. אז זה לא, אז גם כפו בכפייה של מיתה הוא מתרצה, כפו את ישראל לקבל את התורה בכפייה של מיתה מתרצה. ו אז למה אומרת הגמרא שזה מודעה רבה? שצריך הדור קיבלו בימי אחשורוש, הם כבר קיבלו בהתחלה, היו מוכרחים לקבל, כך אומר המרדכי. אומר החתם סופר, מכאן ראיה לדברי הרמה, לדברי הבעל האיתור, שכאן זה כפו את ישראל לקבל תורה, ולקבל בכפייה אי אפשר לכפות לקבל, אפשר לכפות לתת, כפו ויעיל בעונש של מיטה אפשר, אבל לכפות לקבל אי אפשר. כי מה זאת אומרת? כי לקבל צריך רצון, תקיע את האדם עד כמה שתקבל אותו, הוא לא רוצה, הוא מסכים אבל הוא לא רוצה, צריך רצון כדי לזכות, וכפייה כדי לקבל, אומר הבעל האיתור, אי אפשר, אין כפייה שיכולה ליצור שאדם יקבל בעל כוחו. כפיוב כפו וקני לא אמרינה. זה בעצם ראיה שבאמת יש הבדל בין מוכר ובין קונה. הוא אומר, ואף על פי ש... שישראל הם בגדר הלוקח את התורה, זה אנחנו רואים בגמרא שבמסכת ברכות, שאמרו חז"ל, מוכר חפץ לחברו, מוכר עצב, והקדוש ברוך הוא מכר תורה לישראל ושמח, שנאמר כי לא כך טוב נתתי לכם. יוצא שנתינת התורה לישראל זה בגדר נתינה, כלומר ישראל הם הקונים, הם המקבלים, וישר בכפייה, ולכן מודה רבה לא ראיתה אפילו לדעת המורדכי. אמנם הוא אומר שראיתי למורי ורבי בעל הפלאה שאמר שזה שהקדוש ברוך הוא כפה על ישראל, נתן להם תורה, כפיית הר כגיד, זה בעצם גדר של מה הוא מסביר את הפירוש שמקדש אמור ישראל על ידי חופה וקידושים בעל הפלאה במסכת כתובות. זה אומר שזה היה קידושים, לא היה קניין אלא קידושים. הקדוש ברוך הוא קידש את ישראל בחופה וקידושים בהר סיני. זאת אומרת שישראל נקנים לקדוש ברוך הוא, אז כן אפשר בכפייה היה להכריח אותה. אז הוא אומר, הרי אבל הגמרא אומרת, בעצם זה המדרש אומר, שמה שישראל אמרו נעשה ונשמע זה היה על תורה שבכתב, ומה שהיה כפייה זה היה על תורה שבעל פה. התורה שבכתב זה היה קידושין, והתורה שבעל פה זה היה נתינה לישראל. הר כגיגית, הקדוש ברוך הוא כפה עליהם לקבל הר כגיגית, כי הכתוב שהם לוקחים, כמו שכתוב, כי לכך טוב נתתי לכם וכו'. זאת אומרת שהיה כאן גם גדר קנייני, ולהקנות, ולהקנות אי אפשר בעל כורחם, ולכן מודעה רבה לאורייתא, ראיה לדברי בעל האיתור, שכל כפייה שבעולם אי אפשר לכפות את האדם לקנות. אדרא קושיא לדוכתא, איך כופים את האונס לשאת את אנוסתו? הרי כופים אותו לקנות, וכפייה לקנות לפי דעת בעל האיתור אי אפשר. אומר החתם סופר, שבאונס שני, שזה מצווה, התורה מצווה אותו לשאת את אנוסתו, כיוון שזה מצווה, פה אנחנו מזדקקים לדברי הגמרא במסכת בבא בתרא, שם בסוגיה גם בעצם הגמרא נמצאת בקידושין בדף נ, שיקריב אותו מלמד שכופים אותו, יכול בר כוחו, זאת אומרת צריך להגיד רוצה אני לרצונו. מכאן אנחנו לומדים שאפשר לכפות את האדם להקריב קורבן שהוא חייב בו, ואם הוא אמר רוצה אני זה נחשב לרצונו. זאת אומרת, למה זה נחשב לרצונו? מסביר החתם סופר, זה לא נקרא תליו ויהיב, אלא זה נקרא תליו וזווין, כי הוא מקבל תמורה, הוא עושה את רצונו של הקדוש ברוך הוא, הוא ממלא את חובתו שהקדוש ברוך הוא חייב אותו, המילוי של החובה היא כאילו הוא מקבל תמורה בעד מה שהוא עושה, וזה נקרא תליו וזווין ולא תליו ויהיב. מה? אתה שואל טוב. למה נשארנו במודה רבה לאורייתא? הוא באמת מתעלם מהדבר הזה. כאן הוא חוזר לבירור העניין, וצריכים קצת להסביר את דברי החתם סופר, כי בעצם אנחנו יודעים שתליוע וזווין, זווינה זווינה, כל הדיון שלנו זה על תליוע וקני, אם הכריחו אותו לקנות, לא אם הכריחו אותו למכור. והאונס מכריחים אותו לקנות ולא למכור, אז אמנם שהוא מקבל תמורה בסדר גמור, אבל זה כמו מוכר. אבל מה שהוא מקבל תמורה זה מה זה בתליוע וזווין, הוא מקבל תמורה זה אמרינן, אבל תליוע וקני לא אמרינן. וכתב סופר כאילו לא הסביר מספיק את הדברים הללו. ונראה לי שאולי הוא מתכוון לחתם סופרים, כי במילים שלו, כי הוא משווה את זה לתלויה וזווין כל הזמן, נראה לי שהכוונה שלו היא זו. למה אנחנו אומרים תלויה ויהיב לא מועיל? אדם לא, הוא לא רוצה לתת בחינם, כמה שיחפו אותו הוא לא מוכן לתת בחינם. אבל אם זה יהיה מצווה כמו קורבן, כמה הוא רוצה, לא רק מסכים. אולי אני אסביר קצת את הדברים יותר. לדעת, להבין את ההבדל בין תלויה ויהיב, ותלויה וקני שלא מועיל, לתלויה וזווין שכן מועיל. כמו שאמרתי מקודם, להוציא מהאדם לא צריך את רצונו, צריך את הסכמתו. זה פחות מהרצון. למשל, אם אדם נאבד לו חפץ, הוא מתייאש, הוא לא רוצה, הוא לא רוצה במצב הזה, הוא לא רוצה להוציא את זה מרשותו, אבל פשוט זה איננו. גזלו מאדם חפץ והוא מתייאש. הייאוש שלא מוציא מרשותו, הייאוש זה לא מרצונו, זה ייאוש בעל כורחו. כל מוכר הוא בעצם מוכר בעל כורחו. ולכן כשאדם מוכר חפץ שיש לו בבית, הוא מוכר בעל כוחו, אין לו ברירה, הוא צריך כסף אז הוא מוכר. גם לכן אנחנו באים ואומרים שתלויה וזווין, זווינה זווינה, כל וכו כל מחירה היא בעל כוחו. כאן היה בעל כוחו שעצר את הכסף, כאן בעל כוחו שהכריחו אותו, אבל מחירתו מחירה, מפני שלא צריך כאן רצון, צריך החלטה שזה יצא מרשותי, הסכמה, ידיעה. יוש שלא מדעת לא אבי יוש, אבל יוש מדעת אבי יוש. צריך דעת, לא צריך רצון. ידיעה שדבר יוצא מרשותו ונקבל את הדין. אבל לא רצון, לא צריך רצון. אבל בשביל להכניס דבר של מרשותו צריך רצון. לא צריך דעת, צריך רצון. גם אם הוא לא יודע אם זה זכות או לא, אפשר להכניס לרשותו אם הוא רוצה, או אם אנחנו יודעים שהוא רוצה, מפני שזה דבר טוב, שזה זכות לו. כלומר, כדי להכניס דבר לרשותו צריך רצון, כדי להוציא מרשותו צריך דעת, הסכמה, לא צריך רצון. כשאדם מכריחים אותו לקיים מצווה, כופים אותו לקיים מצווה, הוא רוצה. הוא לא רק מסכים כשמקים אותו. כשזה מדובר על קיום מצווה, הוא גם רוצה את זה. רוצה לקיים. אם זה לא היה רצון, זה לא היה לרצונו. התורה אומרת לרצונו. התורה אומרת בקורבן שזה צריך להיות לרצונו. ואנחנו כופים, וזה נחשב לרצונו. מפני שבתוך ליבו של האדם, אדם רוצה לקיים את רצונו של הקדוש ברוך הוא. רק יצרו הנסור, כמו שהרמב״ם אומר בהלכות גיטין. אני רוצה להביא את הדברים הללו. הרמב״ם בהלכות גירושין, בפרק ראשון בהלכות גירושין, אומר הרמב״ם, צריך 10 דברים, תנאים, כדי לגרש את האישה. ואחד מהתנאים הללו, מניין שעשרה הדברים האלו מן התורה, שנאמר, והיה אם לא תמצא חן בעינה, וכתב לה ספר גיטות, ונתן בידיו ושלחה מביתו. אם לא תמצא חן בעיניו, מלמד שאינו מגרש אלא ברצונו. יש לנו לימוד שצריך, לימוד מפסוק מיוחד, שצריך לגרש ברצונו. ואם נתגרשה שלא ברצונו, אינה מגורשת. זה צריך רצון של האיש. וזה לומדים מפסוק, לא סתם. לומדים מפסוק שצריך רצון. אומר הרמב״ם בפרק ב' הלכה כ', מי שהדין נותן שכופים אותו לגרש את אשתו ולא רצה לגרש, בדין של ישראל בכל מקום ובכל זמן, מקים אותו עד שיאמר רוצה אני, ויכתוב הגט, והוא גט כשר. ולמה לא בטל גט זה, אני מדלג, שהרי אנוסו, הוא לא רוצה, הוא מקים אותו עד שהוא מוכרח להגיד רוצה אני, אבל הוא בעצם לא רוצה. הבי אונס זה לא נקרא רצון. כשאין אומרים אנוס אלא למי שנלחץ ונדחק לעשות דבר שאינו מחויב מן התורה לעשותו, כגון מי שהוא קט שמחר או נתן, אבל מי שתקפו יצרו לבטל מצווה או לעשות עבירה, והוא קט שעשה דבר שחייב לעשותו, או עד שנתרחק מדבר שאסור לעשותו, אין זה אנוס ממנו, אלא הוא אנס עצמו בדעתו הרעה. להפך, מה שהוא לא רוצה, הוא אנוס. הוא אנוס על פי יצרו. לפיכך, זה שאינו רוצה לגרש, מאחר שהוא רוצה להיות מישראל, רוצה הוא לעשות כל המצוות ולהתרחק מן העבירות, ויצרו הוא שתקפו, וכיוון שהוא קט שתשש יצרו ואמר רוצה אני, כבר גירש לרצונו. כלומר, כך מסביר הרמב״ם, שכשכופים את האדם לעשות מצווה, זה לרצונו. התורה דורשת שיהיה לרצונו, וזה נקרא לרצונו. והוא הדין כמובן שכופים את האדם להקריב קורבן. התורה אמרה שם לרצונו, כופים אותו עד שיאמר רוצה אני. ואם הוא אמר רוצה אני, זה לא מן הפה ולחוץ, אלא זה ביטוי לרצונו העמוק הפנימי שאדם רוצה לקיים את המצוות. אז אונס שכופים אותו לעשות את אשתו, אגם שבשביל לקנות צריך רצון, אבל הרי זה מצווה, הוא מקיים כאן מצוות השם. אז כשכופים אותו והוא אומר רוצה אני, אז הוא באמת רוצה, והקידושין הם קידושין. אבל אם סתם כופים את האדם לקדש אישה, לא כמצווה, הוא לא רוצה לקדש אותה והוא לא מקיים מצווה, זה לא אנוס שצריך לעשות את אנוסתו, אז אי אפשר לכפות את האדם לקדש אישה, כי זה לכפות את האדם לקנות אי אפשר, רק במקום שזה מצווה. ואתרוג שזה מצווה, אפשר לכפות את האדם לקנות לפי החלטה בסופר, לפי ההסברה הזו, כי כשמקים אותו והוא אומר רוצה אני, אז הוא באמת מתכוון שהוא רוצה לקנות ושיהיה לו אתרוג ושהוא יוכל להקיים את המצווה הזו. זה תירוצו של החתם סופר על הקושייה כיצד אנוס נושא אנוסתו, כפי אתה שהקשב בני מילואים, לדעת בעל היתו. אני רוצה לחזור כאן לדברי הרמב״ם. הרמב״ם בפרק ד' מהלכות אישות, הלכה א', לא ראינו את הדבר הרמב״ם מבפנים, רק הזכרנו שהרשב"א מזכיר אותו. הרמב״ם אומר, אין האישה מתקדשת אלא לרצונה, והמקדש אישה בעל כורחה אינה מקודשת. אבל האיש שנשו עד שקידש בעל כורחו, הרי זו מקודשת. כלומר, הרמב״ם סובר, לא כבעל האיתור, אלא שאפשר גם לכפות את האדם להכניס דבר לרשותו, לקדש את האישה. והרייבד משיג ואומר, אבל האיש שאנסו עד שיקדש בעל כורחו, הרי זה מקודשת, אמר אברהם, והוא שיאמר רוצה אני. הוא צריך להגיד רוצה אני. אם הוא לא אמר רוצה אני, לא יהיו קידושים. ככה משמע לפי שיטה, לפי השגת הרייבד. הרמב״ם לא התנה את התנאי הזה. במבט ראשון, ואולי זה גם באמת המבט הנכון, אז הרייבד סובר כבעל האיתור, שאם הוא לא יגיד רוצה אני, אי אפשר בכוח שאדם יקדש את אישה בעל כורחו, והקידושין יהיו קידושין. כי להכניס דבר לרשותו של האדם צריך רק את רצונו, את רצונו, ובלי רצונו אי אפשר. אז אם כפו אותו והוא אומר רוצה אני, אנחנו מניחים שהוא הגיע באמת עכשיו, אמנם על ידי כפייה, אבל עכשיו הוא רוצה. המגיד משנה מקשה על הרייבד, ואני אומר שהרי זה כמי שמוכר באונס, שהמחר קיים כמובן בפרק עשירי מיכות מחירה, וכל שכן כאן שהוא קונה, שאף על פי שהוא באונס, שקניינו קניין. ולא ראיתי שיצריך שם הרייבת שיאמר רוצה אני, אלא כל זמן שהוא עושה הדבר קיים, הדבר קיים הוא. המגיד משנה אומר, בהלכות מחירה, כשמדובר על מחירה באונס, הרייבת לא הזכיר שצריך לומר רוצה אני. אני לא מבין את המגיד משנה. אם הרייבת שיטתו כי הבא להיטו, בהלכות מחירה לא מדובר על שמחרים אדם לקנות, מדובר כשמכריחים אדם למכור. ואם מכריחים אדם למכור, באמת מכירתו מכירה, לא צריך שיאמר רוצה אני. אבל כשמכריחים את האדם לקנות, אז צריך שהוא יאמר רוצה אני. פשטו, כמו שאמרנו, כמו שיטת בלעיתו. אמנם צריך הדבר שצר בירור. שכן הרמב״ם, הרייבד, בהלכות גזילה, שם הרייבד אומר, יש לנו כאן הלכות מחירה, זוכר עכשיו בדיוק את ההלכה, בכל אופן הרייבד בהלכות גזילה אומר הרמב״ם על ההלכה שאם אדם כפה את חברו למכור לו חפץ, זה גדר של חמסן והוא עובר בלב שלא תחמוד, ואפילו שהוא נתן לו כסף ולקח ממנו את החפץ, הוא עובר בלב. שם אומר הרייבד על ההלכה הזאת, והוא שלא אמר רוצה אני. כלומר, אדם הכריח את חברו למכור לו חפץ, נתן לו כסף, עובר בלב שלא תחמוד, אומר הרייבד, והוא שלא אמר רוצה אני. ופשט הרייבד בעצם על פי הגמרא במסכת בבבא קמא בפרק הכונס, שהגמרא אומרת מה ההבדל, מה זה חמסן ומה ההבדל בין חמסן לגזלן. חמסן נותן כסף וגוזל ומשלם תמורה, וגזלן גוזל בלי לשלם כסף. שואלת הגמרא, האם הוא משלם כסף? אז תליו וזבין זביני זביני, האם הוא משלם? אז המחירתו בכלל מחירה. אומרת הגמרא, כאן שאמר רוצה אני, כאן שלא אמר רוצה אני. כלומר, אם תליו וזבין זביני זביני, זה שאמר רוצה אני. ואם לא רוב מה רוצה אני, אז הוא חמסן. עכשיו השאלה איך להסביר את הפשט בגמרא. אפשר להסביר את הפשט בגמרא, שאם הוא לא אמר רוצה אני, אז הוא באמת חמסן ולא זוכה. רק אם הוא אמר רוצה אני, תליו וזבין זביני זביני. ולא, אם לא הסכים, אז הוא גזלן ולא זכה. ולא קנה, לא חל הקניין. אפשר להגיד לא, שבאמת בין כה וכה זה חל הקניין. שואלת הגמרא, הרי תליו וזווין זוויני זוויני, והבנו שהוא לא חמסן. אומרת הגמרא, אם הוא אמר רוצה אני, הוא לא חמסן. אם הוא לא אמר רוצה אני, הוא חמסן. בין כך ובין כך הוא קנה, מפני שהוא שילם כסף. ותליו וזווין זוויני זוויני, אבל לא חרה, לא הבנו שהוא חמסן. נכון, אם הוא אמר רוצה אני, הוא לא חמסן, אבל אם לא אמר רוצה אני, הוא כן חמסן. כלומר, בעצם מה שנשתנה זה שנסתלק האיסור. הקניין היה בין כך ובין כך, אבל האיסור נסתלק. במקרה, אם הוא אמר רוצה אני, טוב, אבל הוא כבר הסכים, כבר נסתלק החמאס מכאן, נסתלק עליו. זה מה שהרייבד מזכיר, והוא שלא אמר רוצה אני. ולפי זה יוצא שבאמת הרייבד לא אומר, כלומר, לכאורה אנחנו שומעים מהרייבד שאם הוא אמר רוצה, שצריך בתליו ובזווין שיאמר רוצה אני, ואחרת זה לא יועיל גם במוכר, לא רק בלוקח, כי אנחנו מדברים עכשיו בחמסן שקופים אותו למכור ומשלמים לו כסף. ואם הוא לא אמר רוצה אני, אז אין לה גזר גדר שתליו ובזווין. הסברנו, המחירה בלקח אחי הייתה מחירה, אבל איסור, אם הוא אמר רוצה אני, לא עבר איסור. אם לא אמר רוצה אני, המחירה המחירה, והוא נחשב חמסן. וההלכה בלכות מחירה, ששם לא מדברים על הצד של האיסור, אז לא הזכיר הרייבד והוא שאמר רוצה אני, כי אנחנו לא דנו עכשיו אם הוא עשה איסור או לא עשה איסור. הגמרא, הרמב״ם מבאר שהמחירה היא חלה. והלכות גזלה שהרמב״ם שם מדבר על הלאו, השם הרייבד מאיר ואומר שאם הוא אמר רוצה אני, אין לאו, ואם לא אמר רוצה אני, יש לאו. בין כך ובין כך המחירה מחירה, כי תליו וזווין זוויני זוויני. אבל תליו וקני, שם צריך להגיד רוצה אני. וזה מה שאומר הרייבד בהלכות קידושים. בהלכות מחירה לא מדברים על קני, מדברים רק על מחר. אז שם לא צריך הרייבד להגיד שצריך להגיד רוצה אני כדי לקנות, כדי למכור, כי למכור אפשר בעל כוחו, הוא חמסן אם הוא למה רוצה אני, אבל המחירה חלה. כלומר, הקונה הוא חמסן, מי שמכריח אותו למכור הוא חמסן, אבל המחירה חלה. אז יוצא שאנחנו יכולים להגיד ששיטת הרייבד היא בעצם תואמת את שיטת בעל האיתור, שלקנות אי אפשר אלא מרצון, אלא אם כן הקנייה הזאת היא מצווה, שאז כפייה על מצווה זה עושה רצון. אבל במקום שאין מצווה לקנות, אי אפשר להכריח את האדם, אי אפשר לגרום לו שהוא ירצה לקנות. אפשר לגרום לאדם שהוא לא יתנגד שיקחו ממנו, אבל אם הוא לא מתנגד שיתנו לו, זה לא נכנס לרשותו, הוא צריך לרצות. כדי לקנות צריך רצון, כדי למכור, כדי לוותר, אז לא צריך רצון, אז מספיק הסכמה, מספיק ייאוש, מספיק הסתלקות מהדבר הזה. וזה אפשר בכוח להכריח את האדם שהוא יסתלק, שהוא יתייאש, אבל אי אפשר להכריח את האדם לרצות. ולכן תליו וקני, אומר בעל האיתור, לא קני, ותליו וקדיש, שהוא הכריחו אותו לקדש, קידושיו לא יהיו קידושים, אלא אם כן זה היה לדבר מצווה. ניסינו להסביר את שיטת בעל האיתור מקושיות שקשורות.